טוב. שלום לכם, אנשים יקרים, גבירותיי ורבותיי, שלום לכם. אני עושה שידור קצר, בעיקר כי אין לי הרבה זמן. שידור קצר, ואני אראה בו גם סרטון ונדבר על כמה דברים, ובעיקר על הקשר בין הזריקות שנותנים היום לבין קרינה. כיצד ייתכן שההשפעות הזריקות האלה דומות מאוד, שלא לומר זהות, להשפעות קרינה. מקווה שאתם מוכנים. כן, אנחנו נדבר על קרינה ונעשה שידור כמה שיותר קצר, אין לי הרבה זמן, אבל בואו נתחיל במקום שאני אברבר ואברבר. הנה יוצאים לדרך, שתפו כמובן, תודה. כן, אז שלום לכם, בוקר טוב, גבירותיי רבותיי, שלום, בוקר טוב, הקשר בין זריקות רעל וקרינה, על זה נדבר כרגע, סדר את השיער. בוקר אור, בוקר טוב לכל מי שמצטרף, אני אשתדל לעשות שידור כמה שיותר זריז, בעיקר כי בעוד פחות מחצי שעה תתחיל ישיבה של ועדת חוקה, חוק ומשפט, לא שיש כאלה דברים בישראל, אבל נגיד, ואני נרשמתי לוועדה, לדיונים גם היום וגם מחר, בתקווה כדי שיתנו לי להשתתף ולדבר, כי יש לי כמה שאלות לשאול את הפושעים שם, בכל אופן. כן, אז אנחנו נתחיל בזה. נתקלתי, שלח לי חבר הבוקר סרטון, ואני רוצה להראות לך את הסרטון, סרטון של 10 דקות, אוקיי? ולפני שאני אראה לכם את הסרטון, קודם כל, סטופ סקרין, כן. קודם כל אני רוצה להראות לכם את הטיפוס הזה, שנייה, רק נראה לכם את זה, ברשותכם, זה לא קשור לנושא, אבל חשוב שתראו, הטיפוס הזה, המאבק במתנגדי החיסונים, כן? פרופסור צבי אקשטיין, המשנה לנגיד בנק ישראל, הוא לא רופא ולא נבחר בבחירות, אבל זה לא מפריע לו לדחוף את האף שלו ולהציע ענישה 500 שקל בחודש לכל מי שלא מתחסן, הם עדיין קוראים איזה חיסון לדבר המגעיל הזה, מעניין לנבור אם יש לו מניע, כותבים בערוץ החשיפות, וגם האמנון הקטן פה מימין ממשיך בשלו, קטן, כך הוא קטן, ממשיך לפעול בקטנות. כן, אז בואו נעזוב רגע את זה, ונעבור רגע, בוקר טוב, בוקר רואה לכולם, בסדר? סליחה שאני לא מתייחס, אני רוצה לעשות שידור זריז, והוא סופר חשוב בשביל להבין, להבין, זה לא סתם, המילים שאני אומר כבר שנים, ולא לבד, וטוב שכך, אבל מן הסתם, פעם היו קולות מעטים, והיום הקולות האלה גוברים, המילים, המשפטים, המסרים לגבי קרינה, לגבי רעילות של סביבת החיים שלנו, לגבי תאורת הלדים שעכשיו חברת אלקטרה עם המנכ״ל משהו דויצ'ר, שזה גרמני, כן, רק לסבר את האוזן, חברת אלקטרה זכתה, או איזושהי חברת בת של אלקטרה זכתה במכרז בצורה בלעדית, להתקין 107,000 תאורות חכמות בכבישי ישראל, שעליהם יותקנו מצלמות, חיישנים, קרינה רבותיי, קרינה, אוקיי? מלבד החיבורים החוטיים, תהיה המון המון קרינה. עכשיו, לא סתם אני אומר את זה, לא סתם נדבר על זה כבר מ-2018, אם אני לא טועה, על 5G וכל המשתמע מכך, ואני גם מציין ככה בזריזות שקיבלנו, לפני כמה ימים קיבלנו תשובה, לעתירה מהמדינה, ואנחנו מחכים עכשיו כאילו לתשובת בית המשפט שיגיד אם אנחנו, אם יהיה דיון, או אם בית המשפט דוחה את העתירה, כי המדינה, משרדי הממשלה השונים, ביקשו לדחות את העתירה מכל מיני סיבות שרובן מטופשות, רובן שקריות, אז נראה בבית המשפט יחליט, בכל אופן בקשר הזה עם עורך הדין, ואנחנו כמובן אני אעדכן אתכם לגבי העתירה. בכל אופן, אני רוצה להתקדם לנושא השידור ברשותכם, והנושא הוא הקשר בין זריקות רעל, זריקות הנוכחיות וקרינה. אגב, כשמדבר על זריקות הנוכחיות, הכוונה לזריקות ה-mRNA, אוקיי? אז בואו נראה רגע, שנייה.
אוקיי, הלו.
כן, אז אני רוצה, יופי, נשים את זה ככה, יותר טוב נראה לי. אז זה פרופסור, אוקיי? מייקל פלמר, פרופסור מייקל פלמר. והוא אומר, mRNA injections, אוקיי, זריקות ה-mRNA, גורמות לפציעה, שניתן להשוות לנזקי קרינה. עכשיו, פרופסור פלמר מדבר על קרינה מייננת, שזה קרינה רדיואקטיבית אם תרצו, אוקיי? זה לא הקרינה הסלולרית, אבל, ויש פה אבל גדול, כי רוב המחקרים הבלתי תלויים על קרינה בלתי מייננת, מדברים על השפעות או נזקים לדנ"א, בדיוק כמו קרינה מייננת, כמו קרינת אקס-ריי, כמו קרינת גמא וקרינה רדיואקטיבית, מה שנקרא, אוקיי? עוד פעם, הוא פה, מה שאנחנו נשמע, הוא מתייחס לקרינה מייננת, כלומר קרינת גמא, קרינת אקס-ריי וקרינה רדיואקטיבית, הטלפונים שלנו וכל אמצעי התקשורת, הווי-פיי, בלוטות וכל השיט הזה, קוראים לו קרינה בלתי מייננת, כיוון שהיא לא מסוגלת לייצר או להפריד קשרים בדנ"א, לכאורה, כי אלה המחקרים התלויים, אבל המחקרים הבלתי תלויים, הרוב הגדול שלהם, אני אראה לכם גם את זה, מדבר, זה רק אצלך יוסף, הרוב הגדול של המחקרים הבלתי תלויים על קרינה בלתי מייננת, מראה שיש נזקים לדנ"א, גם בקרינה בלתי מייננת, כלומר גם מהטלפון שלכם, מהווי-פיי, מהבלוטוט, מתאורת הרחוב באנטנות שיש שם, מכל אנטנה שמשדרת קרינה בלתי מייננת, יהיו נזקים לדנ"א. הפלא ופלא, הנזקים האלה מושווים על ידי פרופסור פלמר לנזקים שיש מזריקות ה-mRNA. לפיכך, ואני עושה לכם פה תמצית ועכשיו ניכנס רגע, נשמע מה הוא אומר, לפיכך, ככל שיחלוף הזמן, וזה הוא אומר, אוקיי? ככל שיחלוף הזמן, אנשים יחלו, וזה ייראה כאילו הם חלו במשהו שקשור לאולי קורונה, שיתלו את זה בקורונה, אבל בעצם הם עלולים לחלות מקרינה מוגברת, קבלו 5G, או מהזריקות שהם קיבלו, והנזק, גם למיטוכונדריה וגם ללימפוציטים, וגם כמובן ל-DNA, הוא נזק מאוד מאוד דומה, אוקיי? בואו נשמע אותו רגע.
My name is Michael Palmer. I'm, as you might guess from my accent, I'm from Germany. I'm a medical doctor by training.
הוא רופא, הוא מגרמניה.
And I have a board certification in medical microbiology.
והוא גם מיקרוביולוג רפואי.
I have been working for the last 20 years teaching biochemistry at the University of Waterloo in Ontario.
עבד בווטרלו בעשרים שנה האחרונות, ביוקמיסטרי, לימד ביוכימיה.
Okay. I want to talk a little bit about the vaccines, particularly about these safe choices of the mRNA vaccines, right? Pfizer and Moderna are being peddled to us now as the safe choices. You may be aware.
והוא אומר, כאילו פייזר ומודרנה זה הזריקות הבטוחות, כן, ככה אומרים לנו עליהם. ואגב, בסוף הסרטון הוא אומר שלדעתו מדובר על דילול אוכלוסייה. אין לו שום הסבר אחר למה שקורה. בואו נמשיך.
That Moderna has been actually recently discontinued in Iceland altogether and for young people also in the rest of Scandinavia.
בסקנדינביה, באיסלנד, והוא תכף מזכיר גם את יפן, שהפסיקו את הזריקות של מודרנה.
So there's safety for you. So some countries, also Japan, I think, if I'm not mistaken. So some of the countries that actually have a certain residue of integrity, they actually make some efforts to protect their people from this.
אז הוא אומר, חלק מהרצות שעוד נשאר להם שמץ של כבוד עצמי, מה הוא אמר? מנסות להגן באמת על האזרחים שלהם ועל בני האדם שם, ומונעות מהם את הזריקות הרעילות
האלה. Okay, so now these mRNA vaccines, they work both in the same way, actually very, very similar.
שתי ה-mRNA, זאת אומרת, המודרנה, פייזר, כל החבר'ה לא עובדים בצורה מאוד דומה.
Ingredients, basically they contain an mRNA, which encodes the spike protein and
מכילות mRNA שמקודד את הספייק פרוטאין, את החלבוני הספייק.
Important protein that is part of the actual SARS-CoV-2 virus.
שזה חלק כאילו מהווירוס SARS-CoV-2, אוקיי?
And in addition, they contain some lipid nanoparticles.
בנוסף, הם מכילות את ה-lipid nanoparticles, את חלקי הנאנו-ליפידים, אוקיי? רק להגיד לגבי וירוס, הוא, מבחינתו יש וירוס, הוא לא מתעסק בזה, כי המדע הוא בנוי ככה שהוא בתחום ממודע, מבחינתו יש וירוס. זה לא שידור עכשיו על אם יש וירוס או אין וירוס, ולא צריך להגיד לי יש וירוס או אין וירוס, אנחנו מתייחס נקודתית למה שהוא מדבר, על הזריקות ועל השפעות קרינה, בסדר? בואו נמשיך.
robots and these surface vehicles, right, they facilitate the uptake of the mRNA into our body cells. Now, once the mRNA is there, the body cells will start making the spike protein.
ברגע שהזריקות נכנסות, הגוף התחיל לייצר את החלבוני הספייק.
That brings lots of dangers and I
זה מביא הרבה סכנות.
I'll actually leave it to my colleagues to
explain. אני אשאיר את זה לקולגות שלי להסביר את זה אחר כך.
Focus on the toxicity of the lipid nanoparticles.
הוא רוצה להתרכז ברעילות של הליפיד ננופרטיקלס, אוקיי?
So, it's not why I'm doing that. One reason is that the companies who are now poisoning SPC's COVID vaccines, they actually have a very large pipeline, very large number of vaccines which they want to also switch over to the same technology. For
הוא אומר שמודרנה, פייזר ואולי חברות אחרות שנותנות את הזריקות ה-mRNA בעצם רוצות להעביר את כל או הרבה יותר זריקות שיש להם היום להעביר אותם לטכנולוגיות של mRNA.
Simple, influenza vaccine, cytomegalovirus, shingles or chickenpox virus, so several vaccines that actually for which already conventional vaccines are available, they now want to switch over to this technology. Each time they do that,
רגע, כן, אז הוא אומר, הם רוצים להעביר בעצם את הזריקות האלה, את הזריקות הרגילות, גם לטכנולוגיית mRNA, אוקיי?
They would use the same sort of lipid nanoparticles.
So הם משתמשו באותם lipid nanoparticles.
It's important to understand what the toxicity of those is.
וחשוב להבין מה הרעילות שלהם.
Okay.
וזה התפקיד שלו, מיקרוביולוג, ביוכימאי, 20 שנה בווטרלו, אני חושב בקנדה, ווטרלו בקנדה, לא זוכר בדיוק. בוא נמשיך, למרות שהוא, אתם שומעים שהוא גרמני, כן?
And one important point is that these lipid nanoparticles in a somewhat indirect way cause the accumulation of these vaccines in certain organs.
זאת אומרת, הליפיד ננופרטיקלס בעצם מתאספים או יכולים לגרום לריכוזיות גדולה בחלק מהאיברים בגוף.
Spleen and the liver.
Spleen, תחול, כבד.
Also for example the ovaries, the very
שחלות. מה שדוקטור לי מריט מדברת על הנזק לשחלות ועל פוריות כמובן, אוקיי? בואו נמשיך.
Strongly affected and I think Byron will elaborate on that, so I would not go any further with that at this point.
ולא מדבר על זה, קולגה אחרת תרחיב אחר כך ונמשיך.
But in the ovaries, for example, obviously, right, organ damage there implies a very great risk to fertility, so that's one important point.
אוקיי, הוא מדבר על סכנה מאוד גדולה לפוריות באמצעות התרכזות או ריכוז של הליפיד ננופרטיקלס בשחלות.
Another important point is that as a part of the mixture there are some so-called cationic lipids, positively charged lipids.
חלק מהדברים שם יש cat lipids, זה עוד ליפידים כאלה, ננוליפידים, אוקיי?
These are crucial for the actual uptake for the release of the mRNA after the entire vaccine particle has been ingested by us.
והם חיוניים כדי לשחרר אחר כך את ה-mRNA, את הטכנולוגיית mRNA בתוך הגוף או ל-DNA.
The mRNA still has to escape from the particle into the cell itself.
ה-mRNA צריכים לחדור לתא וזה עוזר להם לחדור לתא.
This is mediated by these cationic lipids and these are also crucial in toxicity. So they disrupt the function of the so-called mitochondria.
הם מפריעים, שימו לב, לתפקוד המיטוכונדריה. עכשיו אני עוצר רגע, למה? כי אתמול עשיתי שידור על השיעור שאני עושה הערב על שינה. מי שרוצה להירשם, אגב, לא שמתי קישור, יש קישור בתיאור הסרטון, אוקיי? שנייה, חכו רגע. תשים לכם מה לעשות, אני גם צריך ללמד אתכם על שינה ולהסביר לכם באמת איך לישון יותר טוב. בכל אופן, אתמול עשיתי שידור ודיברתי על שינה ודיברתי על זה בהקשר של המיטוכונדריה, והיום בערב מי שיצטרף לשיעור על מיטוכונדריה, סליחה, על שינה, לפתור בעיות שינה, שמתי פה קישור לשיעור הערב, אתם מוזמנים להירשם, בסדר? אז הוא מדבר על כך שיש נזק מהננוליפידס האלה, יש נזק למיטוכונדריה. לא שמענו את זה לאחרונה בהקשר של הזריקות, שמענו הרבה דברים מטורפים, אבל לא שמענו את הדברים הפשוטים האלה, אוקיי? נזק למיטוכונדריה, בואו נמשיך.
It's a little cell organ.
מיכל, אפשר לשלם ולראות אחר כך? כן, יש הקלטה, בואו נמשיך.
In which the reaction occurs between hydrogen that has been recovered from the degradation of foodstuffs.
התגובה מתרחשת בין מימן, בגוף, במיטוכונדריה, בין מימן
and the oxygen, which you...
והחמצן, אוקיי?
Inhale, אוקיי?
המימן שמתפרק בעקבות, נגיד, עיכול מזון, והחמצן שאנחנו נושמים.
So then water is formed in the process.
ואז מים נוצרים בתהליך. רבותיי, למי שלא יודע, מיטוכונדריה מייצרת מים בגוף, זה תפקיד ראשוני, תפקיד משני זה לייצר אנרגיה בגוף. בכל אופן, לא ניגע בזה עכשיו, אבל רק אסביר בקטנה, איפה ההפרעה נוצרת בעקבות הננוליפידים, זה בהתרכבות של המים בין המימן והחמצן, שנוצרים המים במיטוכונדריה, שם יש הפרעה. בואו נמשיך.
And if the function of this mitochondria is disrupted,
ואם התפקוד הזה של המיטוכונדריה מופרע, אוקיי?
Then we can actually get partially reduced oxygen.
אז אנחנו נקבל חמצן מופחת.
And this gives rise to so-called reactive oxygen species.
וזה בעצם גורם ל-ROS, אוקיי? Reactive oxygen species. שזה בעצם הפרעות במיטוכונדריה, ואז בכלל זה בכל הגוף, כי בכל הגוף יש מיטוכונדריה. ושוב, אני ממליץ לכם לראות את השידור שעשיתי אתמול בבוקר על... כאילו על שינה, אבל בעצם על, דיברתי שם גם על מיטוכונדריה, והוא מדבר באמת על הנזק למיטוכונדריה. עכשיו אני רוצה שתבינו שהדברים שאני אומר שנים, בערך מ-2015, מאז שבאמת נכנסתי ללמוד את זה, זה שרוב המחלות הכרוניות, רוב הנזקים שיש היום בבריאות, אוקיי, בבריאות בני האדם, בטח ובטח בעולם המערבי, או איפה שנכנסה טכנולוגיה של תאורה מלאכותית חזקה עם מרכיב אור כחול גבוה כמו לדים, וקרינה כמו אנטנות, בלוטות, Wi-Fi וכל השיט הזה, שם נראה הרבה מחלות כרוניות, אוקיי? והנזק הוא למיטוכונדריה. ופה זה ממשיך, ורבותיי, הרפואה ומערכת הבריאות לא מדברות על זה, לא מדברות בכלל על נזק למיטוכונדריה, כי שם קבור הכלב. אתם מוצאים פתרון? גור בשורש. מהו השורש? מיטוכונדריה. הצטרפו לשיעור הערב על שינה, בואו נמשיך איתו.
And these are, as the name suggests, able to react with just about anything, including the DNA in your cells, right? And this.
Okay, as ROS, a reactive oxygen species, בעצם מסוגלים לתקשר עם כל דבר בגוף, מבוסס חמצן, כולל ה-DNA.
It can cause mutation, it can cause genetic damage.
הם יכולים לגרום למוטציות ולנזקים גנטיים.
And that is actually similar to what happens in ionizing radiation.
וזה דומה למה שנגרם מקרינה מייננת, אוקיי? אלינור, על זה מדובר, בואי תקשיבי ונראה אם תביני את התשובה. אז הוא אומר, הנזקים, המוטציות והנזק לדנ"א שאפשר לראות במיטוכונדריה, כן? ובתאים, נזק הדנ"א שאפשר לראות מהננוליפידס האלה, אוקיי? דומה מאוד לנזקים מקרינה מייננת. עכשיו, אני רגע, share screen, אני רגע רוצה להראות לכם משהו. בואו נראה את זה רגע. Remove, add to stream, יופי. אתם רואים את זה? אוקיי. Cell phone use can damage DNA, studies reveal, אוקיי? More than 90% of American adults on a cell phone, blah, blah, blah. The general public has not been properly informed about cell phone dangers. Here's what every consumer needs to know about the hidden dangers of wireless technology. פה מדובר, אוקיי? מדובר על נזקים ל-DNA, מדובר על פירוק שרשראות DNA, בדיוק כמו שיש בקרינה מייננת, רק פה מדובר על קרינה בלתי מייננת, זאת אומרת, קרינה תקשורת שלנו, הווי-פיי, הבלוטות, הטלפוניה וכל הדברים האלה. עכשיו, 68% אוקיי? של רדיו פריקוונסי, ברח לי הראשי תיבות, אבל 68% מהמחקרים, ריסרצ' אולי, מהמחקרים על רדיו פריקוונסי סטאדיז, מצביעים על nervous system effect, an increase of 5% from just 2 years ago, אוקיי? הלאה. 65% מהמחקרים מראים DNA damage, 83% ממחקרים של קרינה נמוכה, בתדרים נמוכים כמו קרינת חשמל, extreme low frequency radiation, show DNA damage, אוקיי? עוד מחלות, leukemia, brain tumors, neurodegenerative disease, כמו אלצהיימר, genotoxic effects בגנים, leakage between the blood-brain barrier, decreased immune function, וכן הלאה וכן הלאה, רבותיי. עכשיו, כל מה שכתוב פה נלקח מפה, מהביו אינישיטיב שכולל בסביבות 4,000 מחקרים בלתי תלויים, מ-NIH שזה משרד הבריאות האמריקאי, PEW Research, bioinitiative.org וסיינטיפיק אמריקה, שכתוב פה פעמיים bioinitiative. מדובר כאן על אלפי מחקרים שמראים שהנזקים מקרינה בלתי מייננת, הקרינה שבה אנחנו משתמשים וקוראים לה בלתי מייננת כי היא כאילו לא מפרקת קשרים גנטיים, אוקיי? אבל היא מפרקת קשרים גנטיים. שוב, המחקרים התלויים של התעשייה מראים שיש הבדל חד משמעי בין קרינה מייננת ובלתי מייננת. עכשיו, זה נכון, כי קרינה מייננת יכולה להרוג אתכם מאוד מהר. אם תהיו באקס-ריי, עכשיו, חצי שעה, רוב הסיכויים שלא תצאו מזה בחיים. אם תחזיקו טלפון, חצי שעה, אתם תצאו מזה בחיים. אבל הנזקים ברמת ה-DNA הם מוחלטים, אוקיי? הלאה. אז לימדו אותנו שקרינה בלתי מייננת היא מסוכנת, סליחה, שקרינה מייננת היא מסוכנת, ובלתי מייננת היא לא מסוכנת, והשם גם מצביע על זה שזה לא כזה נורא, זה בלתי מיינן. בסדר, כאילו רוב הציבור יודע מה זה בלתי מיינן. אז הסברתי את זה ממש בצורה מהירה ופשוטה, כי אני חייב להזדרז, אני עוד שנייה נכנס לדיוני ועדת חוקה, חוק ומשפט. טוב, בואו נמשיך רגע, אני אוציא את זה, נחזיר את דוקטור פעם.
Hit a cell or an organism with ionizing radiation.
אם משדרים לתא קרינה מייננת,
for example x-rays, gamma rays, what have you,
x-ray, gamma ray,
then what happens is that these energy rich particles of the radiation, they break up water molecules inside your cell.
הקרינה שעוברת מולקולות מים בתוך התא, להזכירכם, מיקרוגל זה קרינה בלתי מייננת, זה בדיוק באותו תדר כמו הטלפון שלכם, ומה הוא עושה לאוכל? מחמם את האוכל, הוא מריץ את המולקולות מים. אוקיי, פה הוא מדבר על קרינה מייננת ששוברת את הקשרים במולקולות של המים.
And this again gives rise to reactive oxygen species.
וזה מרים את ROS, אוקיי, reactive oxygen species.
Similar to those that are formed by other, in another way, downstream of the uptake of these cationic lipids. Now your DNA doesn't really care where these reactive particles came from.
אז החלקיקים האלה, reactive oxygen particles, species, ל-DNA לא אכפת לו מאיפה הם באים, הוא ניזוק מהם, אוקיי?
So the damage to the DNA will be the same in both cases.
אז הנזק ל-DNA, בין אם זה מננוליפידס, בין אם זה מקרינה, הוא אותו נזק.
So what this means is,
מה זה אומר?
These cationic lipids must be expected to cause some sort of radiation-like toxicity.
שהליפידים האלה עומדים לגרום או גורמים נזקים או רעילות בגוף כמו של קרינה.
The question then is how much of that is happening.
הוא שואל, אז כמה מזה קורה? כמה, באיזה כמות?
We don't really know for sure because there are really no proper toxicity studies, but there are enough indications to conclude that it is significant because
יש מספיק מידע להצביע על כך שזה כמות משמעותית, אוקיי? אבל לא נעשו מספיק מחקרים.
Some of the preliminary, very incomplete trial data.
חלק מהמחקרים או מהמידע הראשוני שיש.
That Moderna shared with the European Medicines Agency.
שמודרנה חלקה עם העולם. מצביע.
Genetic toxicity, DNA damage.
נזק ל-DNA ורעילות, רעילות תאית.
Okay, that's right there. And also what we see is in many people who get the vaccine a period of immunosuppression.
מה שרואים גם מי שלוקח את הזריקה, תקופה של immunosuppression, זאת אומרת הדחקה של מערכת החיסון או נחיתה של מערכת החיסון, פחות תפקוד של מערכת החיסון.
Okay. Now I'm not perfectly sure what share of this immunosuppression to attribute to the spike protein and what share to attribute to the cationic lipids, maybe by
הוא לא יודע אם זה הספייק פרוטאין או הננוליפיד שגורמים את ההפחתה הזאת או הצניחה של תפקוד מערכת החיסון.
You can comment on that, would be useful if you could. But I think it is plausible that there is a contribution by these cationic lipids.
אבל כנראה, הוא אומר זה יותר, מבחינתו יותר נכון שזה מהננוליפיד.
Okay. And now the most susceptible cells in the body to genetic damage are the lymphocytes, are the cells that are form the backbone of your specific immune system.
אוקיי, הלימפוציטים, אוקיי, שזה המערכת החיסון זה הלימפוציטים, הם אלה שהולכים ונלחמים בדברים, הם הכי הרבה ניזוקים, כנראה מהננוליפידים, מהננוליפידים האלה, אוקיי? עוד פעם, הלימפוציטים, שזה הגזע של מערכת החיסון שלנו, הם ניזוקים הכי הרבה מהזריקות האלה, מהננוליפידס.
System, right? Each time you recognize, your immune system recognizes a new virus or a new bacterium, the lymphocytes are doing the recognition and also are doing at least some of the fighting against those microbes.
אז הלימפוציטים כל פעם שמזהים איזה חיידק חדש או איזה משהו חדש בגוף, הוא אומר וירוס גם, שזה סוג של רעל, אז הלימפוציטים הולכים ומזהים אותו וגם עושים חלק מהמלחמה נגדו.
And these cells happen to be the most susceptible to genetic damage, including radiation, right?
הם הכי רגישים לנזק גנטי, אותם לימפוציטים במערכת החיסון, הם הכי רגישים לנזק גנטי שמגיע גם מקרינה. הוא אומר, גם מקרינה, לא רק מהננוליפידס.
And it is well known that if you impose genetic damage, these are the first cells to go.
אז הוא אומר, אם גורמים לנזק גנטי, הם הראשונים שהולכים. ועכשיו הוא נותן דוגמה על...
So that all fits quite well together, right? So it is plausible that radiation-like damage should occur.
אז הוא אומר שנזקים כמו מ... נכון, רדיקלים חופשיים, סליחה. Reactive Oxygen Species, צודק, זה רדיקלים חופשיים. אז הוא אומר שזה מאוד הגיוני לראות שזה הנזק שיבצר בלימפוציטים, גם מקרינה, הוא מדבר על קרינה מייננת להזכירכם, אבל אני הראיתי עכשיו שזה אותם נזקים, במיוחד ל-DNA, זה אותם דברים, למיטוכונדריה, ל-DNA וכן הלאה. זה יהיה אותם נזקים כמו מהננוליפידס.
Caused by these lipid nanoparticles, and we see clinical manifestations to suggest that indeed it does. Now, if you to take this radiation analogy a little bit further, right? If you irradiate a person with one, you can only give any person a certain maximum amount of radiation. If you deliver it all in one dose, for example, in preparation for a bone marrow transplant, then this is as much
as אומר בהכנה להשתלת מח עצם.
If you try it again, if you try
לא יכול לתת פעם אחת, אתה מדי כי תהרוס את הבן אדם, צריך לפרק את זה למנות.
Just off the radiation already.
כי מה הם עושים בעצם? הם גורמים לנזק למערכת החיסון, הלימפוציטים, כדי שלא תגיב כשמשתילים את המח עצם. אני מדבר על זה מאוד בצורה מאוד כללית, בלי לדעת מה אני מדבר נגיד, סבבה? בכל זאת, מקרינים את הבן אדם כדי להפחית או להנחית לו את תפקוד מערכת החיסון, כדי שכשמשתילים את המח עצמות, מערכת החיסון לא תילחם בזה כנגיף זר ותקבל את מח העצם החדש, נכון? אז הוא אומר, מנת הקרינה שנותנים לא יכולה להיות יותר מדי חזקה, זה צריך לעשות במנות, אחרת הבן אדם ימות. בוא נמשיך.
If you split out the radiation over a few doses, you can administer a greater total dose because we have...
אם מחלקים את זה למנות, אפשר סך הכל לתת הרבה יותר, אוקיי? כי זה במנות יותר קטנות, הגוף יכול לקבל את זה יותר, ואפשר לתת בסך הכל הכמות הרבה יותר קרינה, במקרה הזה של השתלת מח עצם.
Some genetic repair systems, which can actually undo some of the damage of each successive dose, but not all of it, so there will be a greater... but still limiting dose that you can give. And we have to expect the very same thing with these vaccines as well.
ואנחנו צריכים לצפות לאותם תופעות גם מהזריקות האלה.
Okay. Now, we're here right now, right? We are in the early stages of this vaccination campaign. So most people have had either one or two doses, maybe a few have had three. So at this point, we are probably...
חלק מהאנשים קיבלו שתי מנות, אולי חלק קיבלו שלוש.
Mostly at acute toxicity, or acute immunological reactions of a somewhat violent type against the spike protein, okay? And this is more toxicity of the Russian roulette type, right? Some people get hit very bad, but most others actually get away with it.
אז אומר, בגלל שזה מחולק למנות, חלק, זה כמו רולטה רוסית, חלק יקבלו את זה לא טוב, כי הם רגישים יותר ואולי יגיבו יותר חזק, והם יקבלו תופעות לוואי די קרוב למועד הזריקה, אוקיי? וחלק כאילו יצליחו איכשהו להתחמק מזה, לזמן מה.
But even those who are now getting away with it,
אפילו אלה שכרגע מצליחים לחמוק מהנזק של הזריקה,
they are building their genetic toxicity, their DNA damage.
הם בונים את הרעילות של התאים ואת הנזקים ל-DNA
up towards this ultimate level,
עד רמה גבוהה
beyond which you simply cannot go,
שמעבר ל בעצם מתים. אוקיי, זה מה שהוא אומר במילים אחרות.
And you see it already in preparation, right? Some countries already roll out the third or even the fourth.
הרצות מסוימות, כמו ישראל, כבר מוציאות את הזריקה השלישית, או אפילו את הרביעית.
Injection, right? This is going to be a treadmill. Everybody is going to be told, oh, there is another variant that showed up in Tasmania, so now we have to vaccinate the entire world against this new one, okay?
So הוא אומר, עכשיו הם מוצאים וריאנט פה, וריאנט שם, ואז צריך עוד, עוד זריקה ועוד זה, אז הם מייצרים עוד בעצם.
So everybody is going to get the next dose of radiation-like toxicity.
אז כולם יקבלו את המנה הבאה של רעילות שהיא כמו של קרינה.
I believe this is indeed an extermination campaign.
הוא אומר, אני מאמין שזה אכן קמפיין להשמדה.
Okay. You
are מוחאים לו כפיים, הוא אומר כאן.
If you comply now,
אם תסכימו עכשיו,
this is only going to buy you freedom for 6 months.
זה ייתן לכם חופש במרכאות לשישה חודשים.
Next vaccination. So it is not a winning proposition.
הבריקה הבאה, ולכן זה לא הצעה שתנצח, זה לא דרך שתנצח.
You really shouldn't even be thinking about what to do, whether to comply or not. You simply cannot win at this game. It's a sucker.
אי אפשר לנצח ככה, אוקיי?
Okay? There's absolutely no prospect of winning, right?
אי אפשר לנצח בדרך הזאת.
So I think the only option we really have to is to simply radically say no and just take whatever the consequences may be.
And I actually honestly believe,
for example, an event like this gives me hope, you know, to see so many people who understand, who get the message, to see them around and show up for an event like this. I think we are actually gaining ground and we are going to win this.
Amen.
And even
אומר שזה נותן לו תקווה להיות באירוע כזה שאפשר לדבר ככה וזה נותן לו מפיח בו תקווה בעצם.
If you lose a year of study or of work now, just you have to just find a way to survive in some form or other, even if it's on this line and just on a shoestring.
אומר גם תפסידו קצת עבודה עכשיו, קצת כסף, נסו איכשהו לשרוד, איכשהו להסתדר עם קרובי משפחה עם קצת כסף, או על איזה משכורת דלה.
You have to find a way to survive.
נמצאו דרך לשרוד.
And then your life will be a lot better than it would have been if you had caved. Okay, so this is what I want to leave with you. Yeah, thank you.
תודה רבה, דוקטור. אחלה גבר. אחלה גבר ואחלה מידע, כי אני אומר עוד פעם, אחד, זה מתאים לשאר המידע שאנחנו כבר יודעים, בין אם זה קשור למיטוכונדריה, בין אם זה קשור לקרינה, בין אם זה קשור, אם תרצו, שמדברים על הקשר בין 5G וקורונה, אוקיי? הנה, עוד נקודת ממשק. איך קרינה גורמת לנזקים במיטוכונדריה, לנזקים גנטיים, לנזקים כמו של קרינה מייננת, כן? לקשרים קשרים ב-DNA, ואיך הזריקות שמכניסים גם עושים את התופעות האלה ואת הרעילות הזאת ב-DNA, ואז הם יגידו, בסוף הם יגידו זה מהקורונה, אוקיי? בכל אופן, אנחנו רואים כאן קשר ישיר מפי איש מקצוע מאוד רציני, שעשרות שנים כבר בתחום, שאומר במפורש, הנזקים מהזריקות האלה, הם נזקים כמו של קרינה. הוא מתייחס לקרינה מייננת, הסברתי את זה כבר, אנחנו יודעים שקרינה לא מייננת, גורמת לא את כל התופעות, אבל חלק מהתופעות, בטח בכל מה שקשור לנזקים ל-DNA, אוקיי, ומוטציות ב-DNA, קרינה בלתי מייננת גורמת לאותם נזקים כמו קרינה מייננת בהקשר הזה, ולאותם נזקים כמו שגורמים הספייק פרוטיין, זאת אומרת ה-mRNA או הננוליפיד, שזה שוב, הטכנולוגיות שלהם והריאלים שלהם. רבותיי וגבירותיי, תודה רבה שהייתם איתי, כפי שאמרתי, שידור קצר, אני שם לכם פה קישור לשיעור שלי הערב, אתם מוזמנים להירשם, זה יהיה שיעור על לפתור בעיות שינה, אני חייב לעזוב אתכם והלכת לדיוני ועדת חוקה, חוק ומשפט באינטרנט, אני מקווה שיתנו לי לדבר שם, כי אני הולך לשאול אתם כמה שאלות. בוא נראה מה יהיה. תודה רבה לכם. אני אפרסם עוד מעט קישור גם בטלגרם, גם בפייסבוק, לדיוני הוועדה. אני לא חושב כדאי לצפות, אלא אם אני מדבר שם. כי גם עם כל הכבוד אורן פסטרנק, הוא לא מדבר שם על דברים רלוונטיים. הוא לא מה, ובגלל זה אולי הוא שם, אני לא יודע, אבל לא הגיוני שאתה שם, שמישהו שם ומדבר איתם על מחירי הבדיקות, ולמה הוא צריך לשלם את הבדיקה. רבותיי, זה בכלל לא הבעיה, מי משלם את הבדיקות. הבעיה שהבדיקות האלה חרטה, והמגפה הזו חרטה, ועובדים על כולם, והזריקות זה הבעיה, והקרינה זה הבעיה, והם כולם שקרנים פושעים. זה הבעיה. אוקיי? יאללה, שיהיה לנו אחלה יום. אני אולי אעשה עוד שידור יותר מאוחר, אבל כנראה שלא. אולי כן, לא יודע. בכל אופן, היום בערב, 8:30, יש שיעור על שינה. אתם מוזמנים להירשם, שמתי לכם פה קישור. כל טוב, כל טוב, שיהיה לנו אחלה יום עם מלא שמש. ביי ביי.